נדרים, דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם, דף י"ד עמוד ב', במשנה למטה. רבי יהושע בן חנניה זכה להיות בזמן בית המקדש השני, הוא היה לוי, והוא עמד על הדוכן, והוא היה מהמשוררים ששרו את השירה, השיר של הלוויים בבית המקדש. הוא מספר על השמחה הגדולה שהייתה בחג הסוכות בבית המקדש. במסכת סוכה דף נון ג' וכך הוא אומר, כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה. חג סוכות, יש כמה מצוות שנוהגות רק בחג הזה, כמו סוכה, ארבעת המינים. בבית המקדש הייתה עוד מצווה, ניסוך המים. כל השנה כשמביאים קורבן תמיד, מנסחים יין על המזבח עם קורבן התמיד. ואז היה את השיר של הלוויים. בסוכות היו גם מנסחים מים. היו שואבים את המים מהמעיין ושמחים כל הלילה בשמחת בית השואבה. באותם ימים לא ראינו שינה בעינינו. לא ראינו שינה בעינינו. אני אספר לכם איך הלך הסדר יום. בבוקר, בשעה הראשונה, היו מקריבים קורבן תמיד. תמיד של שחר. ואנחנו הלוויים, היינו שרים את השירה בזמן קורבן תמיד של שחר. משם הלכנו להתפלל, תפילת שחרית. משם הלכנו להקריב קורבן מוסף. גם יש את הקורבן הזה. משם לתפילת המוספים, משם חג הסוכות ושמחת בחגיך. איך אפשר לקיים ושמחת בחגיך בלי ללמוד תורה? פיקודי השם ישרים משמחי לב, אנחנו הולכים לבית המדרש, היינו הולכים ללמוד תורה. משם אין שמחה אלא בבשר ויין, לאכילה ושתייה. משם לתפילת המנחה. יכול להיות שהם לא שתו יין בגלל העבודה בבית המקדש, לא ניכנס לזה. בכל אופן, אכילה ושתייה, שמחת החג. משם לתמיד של בין הארבעים. וכל הלילה משם לשמחת בית השואבה. חג הסוכות לא היינו ישנים. לא ראינו שינה בעינינו. הגמרא מתפלאת, מה זאת אומרת לא ראיתם שינה בעיניכם? רבי יוחנן אומר, אדם שאומר שבועה שהוא לא ישן סך הכל שלושה ימים, נותנים לו מלכות. עברת על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה שבועת שווא. איזה שטויות אתה מדבר? דברי שווא, הבל. השבועה לא חלה, זה ודאי, אבל זה שבועת שווא. למה שבועה לא חלה? כי לא שייך דבר כזה שאדם שלושה ימים לא ישן בכלל. נו, אז מלכים את הבן אדם שנשבע שבועה כזאת, כי הוא עבר על לא יחה... לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, והוא יכול לישון מיד. אולי באמת חסר לו כמה שעות שינה, הוא מדבר כאלה שטויות. אז איך יכול להיות ששבעה ימים לא ישנתם, כל ימי חג הסוכות? אלא, רבי יהושע בן חנניה, כשהוא אמר, כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה, הוא אמר, לא טעמנו טעם שינה. לא ישנו ככה שינה, עם טעם שינה. היו מתנמנמים אחד על, על הכתף של השני. היו מתנמנמים קצת. ולכן כאן כשהמשנה אומרת שאדם נודר נדר, קונם שאני ישן. נודר שהוא לא ישן. אז קודם כל חייב להיות שמדובר כאן שהוא מדפיס את הנדר על משהו. שבועה אדם יכול להישבע שהוא לא ישן. כי אדם לא חייב לי שהשבועה שלו תתפס על איזה חפץ. שבועה אפשר לשווה גם על דבר שאין בו ממשות. אבל נדר צריך להדפיס על משהו. לכן הגמרא מעמידה שהוא נודר שאינו תהיה אסורה כמו קורבן לעניין שהוא לא ישן. מדפיס את הנדר על עיניו. קונם שאני ישן. הוא נודר שהוא לא ישן. הגמרא, על פי דברי רבי יוחנן, שאדם לא יכול לא לישון שלושה ימים. מעמידה שהמשנה מדברת בוודאי שהוא נדר על סכום זמן מסוים שהוא לא ישן. לא שהוא נדר בלי הגבלה שהוא לא ישן. כי ודאי נדר כזה לא חל. לא שייך להגיד נדר שב, כי אין דבר כזה נדר שב. הוא לא יקבל מלכות, אבל הנדר בכלל לא חל. כי זה דברי שב. אלא מדובר פה שהוא הקציב זמן. כמה זמן הוא לא ישן. ואז הנדר חל. וכן, אדם שאומר, קונם שאני מדבר, אוסר על עצמו את פיו, שיהיה אסור עליו כמו קורבן לעניין דיבור, אולי מה שנקרא תענית דיבור, או שהוא אמר, קונם שאני מהלך, או בעלה אומר לאישה שלו, קונם שאני משמשך. בכל המקרים האלה, הנדר חל, והרי זה בלא יחל דברו. מביאה הגמרא אתמר, דיון שהיה בבית המדרש בין האמוראים. לפני שניכנס לבית המדרש של האמוראים ולשמוע, להטות את אוזנינו כאפרכסת לדברי האמוראים. אז נחדד כאן איזושהי נקודה שצריך לשים לב אליה. אדם נודר נדר, אז יש שהוא נודר, אומר דבר פלוני יהיה אסור עליו והנדר חל. אבל יכול להיות שהוא עושה תנאי, שאם התנאי יתקיים, אז יחול הנדר. למשל, אם אני אישן מחר, היום הוא נודר שהוא לא אישן. או הפוך, אם הוא אישן היום, מחר הוא נודר שהוא לא אישן. אז בעצם, היום ומחר ודאי אסור לו לישון. בשני הלילות, או בשני הימים. אסור לו לישון גם היום וגם מחר. כי בכל מקרה, אחד מהימים זה התנאי, ומכיוון שהוא מקיים את התנאי והוא ישן ביום הזה, אז היום השני אסור לו לישון, כי אז חל הנדר. אלא, יתרסים לב לנקודה פה. יש את היום של הנדר, ויש את היום של התנאי. ואם הוא אומר למשל, קונם עיניי בשינה היום, אז היום זה הנדר. היום אסור לו לישון בגלל הנדר שהוא נדר. אם אישן למחר, אז האיסור של השינה מחר זה בגלל התנאי. עכשיו, אם למשל מחר הוא לא אישן, אז מכיוון שהוא לא קיים את התנאי, אז כמובן שהיום מותר לו לישון. אבל אתה לא יכול לדעת היום האם הוא ישן מחר או לא. ובמקרה הפוך, שהוא אומר, קונם עיניי בשינה למחר, שמחר יחול הנדר, אם ישן היום, היום זה התנאי. אם הוא ישן היום, אז מחר יחול הנדר שיהיה אסור לו לישון. אם הוא יקיים את התנאי והוא ישן היום, מחר יהיה אסור לו לישון. אז התנאי זה היום, והנדר זה מחר. זה נקודה שצריך לחדד, שכשאדם עושה תנאי, שאם יקיים את התנאי יחול הנדר, ויום אחד זה תנאי ויום אחד זה הנדר, צריך לשים לב מתי, איזה יום זה התנאי ואיזה יום זה הנדר. הטבע של האדם, שהוא נזהר מעבירה. הוא נזהר מעבירה עצמה. יש לו יראת שמיים, הוא נזהר לא לעבור על העבירה. אבל, לעבור על התנאי, על אף שבזה שעובר על התנאי, יכול להיות שהוא מתברר אחורה שהוא עבר עבירה, בזה פחות אדם נזהר, פחות. לכן, יתמר, אם היום היה הנדר, קונם עיניי בשינה היום, ומחר זה התנאי, אם ישן למחר. השאלה היא, אם אנחנו נותנים לו לישון היום, הוא צועק, מה אכפת לך שאני ישן היום? מחר אני לא ישן, ואז אני לא אקיים את התנאי, נמצא שהנדר לא חל. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, ובהמשך הגמרא מביאה את הדעה הזאת כדעתו של רב יהודה. אדם נזהר מעבירה עצמה, הוא לא נזהר מהתנאי. לכן, מכיוון שהאיסור שלו לישון מחר זה רק התנאי, אל יישן היום, שלא יישן היום, כי חוששים שמא יישן למחר, ואז יתקיים התנאי, ואז יתברר שמשהו ישן היום זה היה איסור, זה היה נדר. אין דרך בני אדם להיזהר מחר, לא לישון, כשזה רק התנאי, מכיוון שזה לא גוף האיסור. ורב נחמן לא חושש לזה. הוא אמר, ישן היום. כי הנדר לא חל עדיין. היה תנאי, רק אם הוא יקיים את התנאי יחול הנדר, ועדיין הוא לא קיים את התנאי, הנדר עדיין לא חל. ישן היום. ולא חיישינן, לא חוששים שמה הוא ישן גם למחר, ואז יתקיים התנאי, ונמצא שמשהו ישן היום הוא עבר על הנדר. כי אדם בידו להימנע מלישון מחר, ואז הנדר לא יחול. אבל בנדר עצמו בוודאי שאדם נזהר. לכן, מודה רב יהודה לרב נחמן במקרה שזה היה הפוך, שהיום זה התנאי ומחר זה הנדר, ודאי שהיום הוא יכול לישון ומחר הוא ייזהר לא לישון. אנחנו לא חוששים שהוא מחר גם ישן. לכן, באומר, קונם עיניי בשינה למחר, הנדר זה על מחר, אם ישן היום, שהתנאי זה על היום, שישן היום, מותר לו לישון היום, ולקיים את התנאי. ואף על פי שבזה הנדר של מחר, שאוסר עליו לישון, יחול. לא חוששים שהוא ישן מחר. כי ממה לפי רב יהודה הוא לא מזדהיר, הוא לא כל כך נזהר. במקרה שמחר זה התנאי של הנדר. ולכן אומרים לו, אל תישן היום, אם היום זה הנדר, ומחר זה התנאי. אבל באיסורה, אם מחר זה היום של הנדר עצמו, שהתנאי היה, אם הוא ישן היום, מחר, הוא יהיה אסור בנדר לישון, מותר לו לישון היום. כי מחר הוא לא ישן, כי מחר זה הנדר עצמו, מחר זה לא התנאי, וזה מזדהר. שואלת הגמרא, במשנה שלנו תנן, כשאדם נודר, קונם שאני ישן, או שאני מהלך, או שאני מדבר וכולי, הנדר חל. שהוא אומר, קונם שאני ישן, איך ידע מי, באיזה לשון הוא אסר את עצמו, אסר על עצמו לישון. אז קודם כל בוא נראה, זה מדובר פה נדר, לא מדובר פה על שבוע. אז כמו שכבר אמרנו במשנה, נדר צריך להכיל על משהו, צריך להתאפס על משהו, זה לא סתם בן אדם נשבע. כך וכך אני אעשה, או כך וכך אני לא אעשה. צריך להתאפס על משהו, על מה נתפס הנדר. אז אילמה כדי קטני, שאדם נודר קונם שאני ישן, מאווה נדרה וכי זה נדר. זה לא נתפס על כלום. והתניה ברייטה, כך גורס הרן, חומר שבשבועות יותר מבנדרים, שהשבועות חלות אפילו על דבר, בין על דבר שיש בו ממש, ובין על דבר שאין בו ממש, אפילו על דבר שאין בו ממשות. כל שכן על דבר שיש בו ממשות, למשל שהוא עושה על עצמו כיכר מסוימת. מה שאין כן נדרים, שהם חלים רק על דבר שיש בו ממשות, אז כשאדם אומר קונם שאני ישן, על מה חל הנדר? עליו. זה לא דבר שיש בו ממשות, הוא עצמו אסור, אבל על מה זה חל הנדר? אלא, הרי שינה זה דבר שאין בו ממש הוא, אלא חייב להיות שמדובר פה דאמר, שהוא מדפיס את הנדר על עיניו, קונם עיניי בשינה, בסדר. עיניו זה דבר שיש בו ממש, הנדר חל. על כמה זמן? מה אדם יכול לנדור שהוא לא ישן מהיום עד עולם, מעתה ועד עולם? ודאי שלא. אילה לא יעיב שיעור, אם הוא לא נתן קצבה ומידה, זמן לנדר, משפקין עליו, וכי מניחים לו עד העבר על איסור בעל יחד, ואמר רבי יוחנן, אדם שנשבע שבועה שלא ישן, אפילו רק שלושה ימים כבר מלכין אותו, אם זה שבועה, משום שבועת שווא. הוא לא יכול לו לישון שלושה ימים רצוף, ומותר לו לישון מיד, ישן לאלתר, כי השבועה לא חלה. הוא לא נאסר אפילו בזמן שהוא כן יכול לעמוד בו. אז אם כן גם בנדר, אם אי אפשר לקיים את הנדר, הוא נודר לא לישון לעולם, אי אפשר לקיים את זה, אז הנדר לא חל. הוא לא מקבל מלכות, כי אין דבר כזה נדרי שווא, יש שבועת שווא. וכאן כתוב, הרי זה בבל יחל דברו, משמע שהנדר כן חל, אז לא יכול להיות שהוא נדר או שהוא לא ישן לעולם. אלא, מה תגיד, שהוא נדר לא לישון יום אחד? אז מה החידוש פה במשנה? אם אתה רוצה למצוא חידוש, כנראה מדובר כאן שהוא עשה תנאי, שאם הוא יקיים את התנאי, יחול הנדר. אם מדובר שהיום זה התנאי ומחר הנדר, דאמר קונה מינה בשינה למחר, שמחר הנדר, ואם ישן היום שהיום זה התנאי, ואסור לו לישון היום, ולקיים את התנאי, שמה ישן מחר, ואז הרי מחר כבר, ברגע שהוא ישן היום והוא קיים את התנאי, אז חל הנדר, ואז מחר אסור לו לישון, והוא יעבור על הנדר, וזה מה שהמשנה מתכוונת, הרי זה ודאי לא יכול להיות. האמרת, שכולם מודים שמותר לו לישון היום בכזה סוג תנאי ונדר. כי אם היום זה התנאי ומחר זה הנדר, ודאי נותנים לו היום לישון, כי כל באיסורי מזדהר, כי מכיוון שמחר זה איסור, אם הוא היום ישן, אז הוא קיים את התנאי, אז מחר הנדר יחול, אז יהיה אסור לו לישון מחמת איסור, מחמת נדר, הוא ייזהר בזה, לא חוששים שהוא יעבור על הנדר. אלא פשיטה, שהמשנה מדברת במקרה שהיום זה הנדר ומחר זה התנאי. איך? דאמר, קונם עיניי בשינה היום, היום זה הנדר. אם ישן למחר, מחר זה התנאי. ואם מדובר שהוא לא נעים היום, שהוא לא ישן היום, אז כי נעים למחר, אם מחר הוא ישן, אז מה הבעיה שישן? גם אם הנדר יחול, כי הוא עבר על, כי הוא קיים את התנאי, אז בסדר, אז הנדר חל, הוא באמת לא ישן אתמול, מה הבעיה? מה בל יחל דברו איקה? אין כאן בל יחל דברו. אלא לאו, ועדיין מדובר כאן, במקרה דנאים היום, ביום של הנדר הוא ישן, נתנו לו לישון. ואם מחר ביום של התנאי הוא ישן, הוא עובר על בל יחל דברו, על מה איתה דנאים? רואים מכאן, שהמשנה אומרת, שמותר לו לישון היום, אפילו שהיום זה הנדר, ולא חושבים שמחר הוא יקיים את התנאי וישן, ואז נמצא שמשהו ישן היום הוא עבר על הנדר. וטיוב תדר רב יהודה שאמר, שלא נותנים לו לישון ביום של הנדר, שמה הוא יקיים את התנאי ונמצא למפרע שהנדר חל והוא עבר על בל יחל. מתרצת הגמרא, כי קטני, מה שהמשנה אומרת, הרי זה בבל יחל דברו, זה לא הכוונה שבאמת הוא עובר בזה שהוא ישן בבל יחל דברו. אלא, דאי נעים היום, הוא הרי קרוב לעבור על איסור בל יחל, אם הוא ישן מחר. כי הרי היום זה נדר, אם מחר הוא ישן. ומחר זה התנאי. וכיוון שהשינה של מחר זה רק תנאי, וחוששים שאם היום הוא ישן, מחר בקלות הוא יעבור על התנאי וישן גם כן, ונמצא אם כן, שהוא עבר על הנדר. לכן שלא ישן היום, זה מה שהמשנה באה לומר לו. אדרבה, בדיוק כמו שאמר רב יהודה, שיזהר לא לישון היום, כי אז בעצם הוא עובר על הנדר, והרי כרגע עדיין אין נדר, כי זה תלוי בתנאי של מחר, אבל הרי הבן אדם מטבעו, ברגע שהאיסור לישון מחר זה בסך הכל תנאי, הוא לא ייזהר. והוא ישן, והוא יקיים את התנאי, ואז יחול הנדר, ונמצא שהוא עבר על בל יחל דברו. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, רבי נעמה, לעולם המשנה בכלל לא מדברת על הנידון של רב יהודה ורב נחמן, בתנאי ובנדר. מדברים פה אדם שנדר שהוא לא ישן היום למשל. לעולם כדי קטני. ובאמת, כמו שאמרנו, שבן אדם לא יכול לאסור על עצמו בנדר, דבר שאין בו ממשות. מה זאת אומרת קונם שאני ישן? אתה נודר שלא תישן? על מה חל הנדר? זה לא שבוע שאתה יכול להישבע שלא תישן. נדר צריך להתאפס על משהו. אז תירצנו שהוא אומר קונם עיניי בשינה. אבל הוא אומר לא, אדרבה, זה החידוש. באמת הוא אומר קונם שאני ישן. ומאי בל יחל שהוא עובר? זה בל יחל מדרבנן. הוא יעבור על איסור מדרבנן של בל יחל, כי גם אם זה דבר שאין בו ממש, אם הוא נודר, מדרבנן זה חל. שואלת הגמרא, ומאיקה בל יחל מדרבנן? הרי בל יחל זה מהתורה. אומרת הגמרא, אין, שייך לומר. ותניא ברייתא. אם יש כאלה שמחמירים בדבר, בכאלה דברים המותרים מהדין, והם אותם אחרים נהגו בהם איסור על עצמם. חומרה, פרישות, אי אתה רשאי להתירם בפניהם. אל תאמר להם שזה מותר, שנאמר לא יחל דברו, אל תחלל את הדבר הזה, שישארו עם זה באיסורם, וזה בסך הכל עצור מדי רבנן, הדבר הזה. אתה רואה שלא יכול, לא יחל דברו, זה יכול גם להיות באיסור דה רבנן. למה שאדם עובר, למה כשאדם בעצם נדר מדי רבנן, כשהנדר חל מדי רבנן, הוא עובר בבעל יחל דברו, מה המשמעות של לא יחל דברו בנדרים מדי רבנן? הר"ן מסביר שדברו זה דבר שהוא לא נדר גמור, אלא דיבור סתם, אל תחלל אותו, כדי שלא יבוא לנהוג קלות ראש בנדרים גמורים. לכן גם אם הוא אמר נדר קונם שאני ישן, זה, מהתורה זה לא תופס, אבל מכיוון שזה דיבור באלמה, אל תחלל את הדיבור באלמה, מכיוון שזה יכול להישמע, בשבוע זה הרי היה חל, אז מדרבנן זה כן תופס הנדר הזה. בכל אופן, הבאנו את דבריו של רב יהודה, שאדם לא נזהר בדבר שהוא לא איסור גמור, אלא רק תנאי. אף על פי שאם הוא מקיים את התנאי, בעצם האיסור חל שאת האיסור הוא כבר עשה. זאת אומרת, מתברר שיתברר שאם הוא בעצם מקיים את התנאי, יתברר שהוא עבר על איסור. אדם בכל אופן קשה לו לחשב את זה. זאת אומרת, הוא פשוט לא חי, הוא לא חי את החישוב הזה, שבזה שהוא מקיים את התנאי, מתברר שהוא עבר על האיסור. לעבור על איסור בן אדם לא יעבור, אבל אם הוא מקיים תנאי שבזה מתברר שמה שהוא עשה אתמול היה אסור, זה אדם משום מה, מטבעו, לא נזהר. מקשה הגמרת תנן? אדם שאומר לאשתו, מדיר אותה שלא תוכל ליהנות ממנו, שההנאה שלו תהיה עליה כמו קורבן. קונם שאת נהנית לי, זה הנדר. עד מתי? עד הפסח. ומה התנאי? אם תלכי לבית אביך עד החג, עד חג הסוכות שלאחר מכן. אז הנדר זה איסור הנאה ממנו עד פסח, והתנאי זה אם תלך לבית אביה עד חג הסוכות. אז לפי דברי רב יהודה, אסור לה ליהנות ממנו עד הפסח, כי בזה היא עוברת על הנדר, אף על פי שהנדר עדיין לא חל, כי היא לא הלכה לבית אביה, אז היא לא קיימה את התנאי. רב יהודה אמור לומר כאן במשנה הזאת, שמכיוון שבתנאי אדם לא נזהר, אז חוששים שהיא תהנה ממנו לפני פסח, והיא תקיים את הנדר, ואז היא גם תקיים את התנאי, והיא תלך לבית אביה. זאת אומרת, היא תעבור על הנדר, ואז היא תקיים את התנאי שהיא תלך לבית אביה. מתברר שהנדר חל, ומה שהיא נהנתה היא עברה על איסור. ובכל זאת, מה כתוב במשנה? שרק אם היא הלכה לבית אביה לפני הפסח, והיא עברה על התנאי, דיינו, היא קיימה את התנאי יותר מדויק. אסורה בהנאתו עד הפסח, אז היא נאסרת, אז הנדר חל. תדייק. שדווקא אם היא הלכה לפני הפסח לבית אביה אסורה בהנאתו, כי היא קיימה את התנאי ואז הנדר חל. אבל כל זמן שלא הלכה לבית אביה היא לא נאסרת בהנאתו. אמר רבי אבא, ברור שמהתורה, רק אם היא הלכה לפני הפסח היא אסורה ליהנות משלו, כי בעצם היא קיימה את התנאי אז הנדר חל. אבל ודאי, ואז היא גם לוקה משום לא יחל. אבל ודאי שגם כל זמן שלא הלכה לבית אביה, אנחנו אומרים לה, אל תהני משל בעלך עד הפסח, כי אז בעצם את עברת לנדר, אמנם הנדר עדיין לא חל, כי עוד לא קיימת את התנאי, אבל הרי בתנאי אדם לא נזר, וחוששים שמה את כן תלכה לבית אביך, ואז תקיימי את התנאי, ואז הנדר יחול ונמצא שאת עברת לנדר, אבל יסועה באלמה רק מדי רבנן, מחמת החשש הזה, כמו דבריו של רב יהודה. זאת אומרת שהמשנה מדברת על מקרה של איסור תורה ממש, אבל באמת, מדי רבנן, גם המשנה מודה שאסור לו, אסור לה ליהנות ממנו, מבעלה, עד הפסח, אפילו שבעצם עדיין היא לא קיימה את התנאי, שמה אחרי שהיא תעבור על הנדר, היא תקיים את התנאי, ואז הנדר יחול, ואז נמצא שהיא עברה על האיסור נדר. שואלת הגמרא, האם הסיפה? בוא נראה את המשך המשנה. כמובן שהמשך המשנה מדבר על אותו מקרה, על אותו נדר. אדם נדר לאסור את הנאתו, שאשתו תהיה אסורה ליהנות ממנו, עד פסח, אם היא תלך לבית אביה, עד חג הסוכות שלאחר מכן. כמובן גם כולל לפני פסח, אבל עד חג הסוכות. אומרת המשנה, שאם היא הלכה לבית אביה, אחר הפסח, בזה שהיא הלכה לבית אביה, היא עברה בבל יחל דברו. למה? הרי זה רק היה תנאי, שאם היא תלך לבית אביה, אז יחול הנדר שהיא אסורה בהנאתו. בזה שהיא הלכה לבית אביה, בסך הכל היא עשתה שהנדר יחול, אבל למה היא עברה בבעל יחל דברו? וידה לא יתהנה אם היא לא נהנתה ממנו לפני פסח, מי יקבע בעל יחל דברו, היא הרי לא נהנתה, אלא פשיטה, חייב להיות שמדובר במשנה, שמתירים לה ליהנות מבעלה עד פסח. דה יתהנה. ומכיוון שהיא נהנתה מבעלה עד פסח, כי בסדר, נדר. הנדר לא חל, כי לא הלכתי לבית אבי. עד סוכות, לא הייתי בבית אבי, אז למה הנדר עוד לא חל? כן, אבל גברת, את עכשיו עוברת על הנדר, שהוא עדיין לא חל, אבל ברגע שאת תקיימי את התנאי, הנדר יחול, ואת הרי לא תיזהרי לא לקיים את התנאי, את תקיימי אותו, כי אדם לא נזהר בתנאי, לפי רב יהודה. בכל זאת, המשנה לא אומרת את זה. זאת אומרת שהמשנה סותרת את דבריו של רב יהודה, אלא היא מתירה לה ליהנות ממנו עד פסח, למרות שבזה היא עוברת על הנדר, כי הנדר עוד לא קיים, כי עדיין לא קיימה את התנאי. על מה מתהני? רואים שמותר לה ליהנות לפני שהתקיים התנאי, ולא חושבים שמה אחרי שהיא נהנתה. והיא בעצם עברה על הנדר, שעדיין לא חל, כי לא קיימו את התנאי, אולי אחר כך הנדר יחול, כי היא תקיים את התנאי, והיא נמצא שהיא עברה על בעל יחל דברו. וטיובתא דרב יהודה, קשה על דבריו של רב יהודה שסובר, שאסור לעבור על הנדר אפילו שהוא עדיין לא חל, כי חוששים שלאחר מכן יקיימו את התנאי ואז יתברר שהנדר חל. מתרצת הגמרא, כי קטני במשנה שאם היא הלכה אחר הפסח לבית אביה, הרי זה בבעל יחל דברו, הפירוש דאי יתהני, אם היא נהנתה משל בעלה עד הפסח, והלכה אחרי פסח לבית אביה, אז הרי זה בבעל יחל דברו. ולכן אומר התנא, תביני לבד גברת, שאם את תהני לפני פסח משל בעלך, תעברי על הנדר שעדיין לא התקיים, כי עדיין לא קיימת את התנאי, את עלולה בקלי קלות, לקיים את התנאי וללכת לבית אביך עד סוכות, כי הרי בתנאי אדם לא נזהר, זה בסך הכל תנאי, שאם תקיימי אותו הנדר יחול, ואת תקיימי את התנאי הזה, כי בתנאי אדם לא נזהר, ואז יתברר שמה שנהנת עד פסח בעצם היה הנדר, כי בזה שהלכת לבית אביך עד הסוכות, קיימת את התנאי, אז הנדר חל, היה אסור לך ליהנות משבית אביך עד הפסח, אז לכן אומרת המשנה, מכיוון שזה מה שיקרה, אל תהני משל בית בעלך, עד הפסח. מביאה הגמרא קושיה אחרת על רב יהודה מההמשך של המשנה. תנן. אם הבעל אמר שהנדר יהיה שאת נהנית לי עד החג, שיהיה אסור לך ליהנות משלי עד חג הסוכות, זה הנדר. ומה התנאי? אם תלכי לבית אביך עד הפסח. זאת אומרת, זה אותו נדר ואותו תנאי בעצם, שהנדר זה האיסור ליהנות משלו, והתנאי זה ללכת לבית אביה. לבית אביה. רק שההבדל הוא, שבקלט הקודם במשנה, הנדר היה עד פסח, והתנאי היה עד סוכות. כאן, הנדר הוא עד סוכות, והתנאי הוא עד פסח. אומרת המשנה, אם היא הלכה לבית אביה, לפני הפסח, אז היא קיימה את התנאי, אז הנדר חל, היא אסורה בהנאתו עד החג הסוכות הבא. מאוד פשוט. מוסיפה המשנה, שהרי האיסור שלה ללכת לבית אביה, או יותר נכון, התנאי שלה שלא תלך לבית אביה, זה רק היה עד פסח. אז הוא מותרת ללכת לבית אביה אחר הפסח. פשוט. עד כאן המשנה. מדייק את הגמרא. דווקא אם היא הלכה לבית אביה לפני פסח והיא קיימה את התנאי, אז הנדר חל, אסורה ליהנות מבעלה. כבר לפני פסח, אבל אפילו עד חג הסוכות. כי הרי הנדר היה עד חג הסוכות. אבל, אם היא לא הלכה לבית אביה, אתה לא אוסר עליה לפני פסח ליהנות משל בעלה, שמה לפני פסח, אחרי שהיא תהנה משל בעלה, היא תלך לבית אביה. תתמקד בזמן הזה. לפני פסח, הרי גם התנאי חל וגם הנדר. זאת אומרת, גם התנאי בעצם, אז זה הזמן גם של התנאי וגם של הנדר בעצם. עכשיו, אם היא עכשיו, נאמר, יומיים לפני פסח, הולכת ונהנית משל בעלה. בסדר גמור. הוא נדר שהיא תהיה אסורה ליהנות משלו עד הפסח, שתהיה אסורה ליהנות משלו עד סוכות, אבל זה רק בתנאי שהיא תלך לבית אביה. היא לא הולכה לבית אביה עד הפסח, בינתיים. אז היה מותר, בינתיים היה מותר לה ליהנות משלו, עניין, טוב, בסדר, יומיים לפני פסח. יום לפני פסח, אולי תלך לבית אביה. לפני, אם היא הולכת לבית אביה עד הפסח, הרי היא קיימה את התנאי, ואז חל הנדר, היה אסור ליהנות ממנו אתמול, והיא עברה, משום בעל יחל, למה לא חוששים לזה? למה אתה לא אוסר עליה ליהנות משלו לפני הפסח, שמה לפני פסח, יום אחר כך למשל, היא תלך לבית אביה וימצא שחל הנדר בגלל שהתקיים התנאי? רואים מפה שגם בתנאי אדם נזהר. ברגע שהיא יודעת שהיא נהנתה משל בעלה לפני פסח, היא לא תלך לבית אביה. היא נזהרת לא לקיים את התנאי כדי שלא יחול הנדר למפרע. אז קשה לרב יהודה שאמר שהיא לא נזהרת בתנאי. אמר רב, האמת היא, נכון? הוא הדין אפילו לא הלכה לבית אביה אסורה ליהנות משל בעלה לפני פסח, בדיוק כמו שאמר רב יהודה. אלא המשנה מדברת על איסור מהתורה. אם היא הלכה לבית אביה לפני פסח, ואז היא עברה, היא קיימה את התנאי, אם כן הנדר חל, ואז היא אסורה מהתורה ליהנות משל בעלה. אם היא הלכה לבית אביה, היא קיימה את התנאי, הנדר חל, ואם כן אסור ליהנות משל בעלה. ואם היא עברה ונהנתה, היא לוקה משום בעל יחל. אבל אם היא לא הלכה עדיין, אז אמנם לפי רב יהודה, ויכול להיות שהמשנה באמת מסכימה איתו, אסור לה ליהנות משל בעלה, אבל זה אסור הבעלמה, זה איסור מדרבנן, חוששים שמה, היא אחר כך תקיים את התנאי, ותלך לבית אביה לפני פסח, ונמצא שמה שהיא נהנתה משל בעלה לפני פסח, היא עברה על בעל יחל. מביאה הגמרא קושיה אחרת על רב יהודה. מי טיבי, ברייתא. אדם אומר, קונם כיכר זה עליי היום, שהכיכר הזה יהיה אסור עליו כמו קורבן היום, וזה הנדר. הנדר זה שהכיכר תהיה אסורה עליו היום. ומה התנאי? אם אלך למקום פלוני למחר. אז אם אכל את הכיכר היום, הוא עבר על הנדר, הרי זה בבעל ילך, אסור לו ללכת לאותו מקום למחר. כי אם הוא ילך לאותו מקום, הוא קיים את התנאי, מתברר שהנדר חל, ומה שהוא אכל את הכיכר אתמול, הוא עבר על איסור. תדייק מכאן, שלכתחילה מותר לו לאכול, אבל אם הוא אכל, אסור לו ללכת. למה אתה לא אומר שיהיה אסור לו לאכול? כי הרי הוא לא ייזהר מחר על התנאי לא ללכת, כי הרי לא ללכת מחר זה בסך הכל תנאי. טוב, הם מפה שלא חוששים שהוא יעבור על התנאי, או יותר נכון שהוא יקיים את התנאי. מתרצת הגמרא, מי קטני, וכתוב הברייתא, אוכל? לא כתוב כאן, אוכל הרי זה, והרי זה בבל ילך. אכל קטני, בדיעבד. זה בדיוק כמו שאמר רב יהודה, אסור לו באמת לאכול. אבל אם הוא עבר על האיסור, דחי אכל, הרי זה בבל ילך למחר. כי אם הוא ילך מחר, נמצא שיתקיים התנאי, והנדר אכל, ומה שהוא אכל את הכיכר, הוא עבר על הנדר. שואלת הגמרא, כתוב בהמשך הברייתא על המקרה הזה, שהוא נדר שהכיכר תהיה אסורה עליו היום, אם הוא ילך למקום פלוני מחר, כתוב שאם הוא הלך למחרת לאותו מקום, הרי זה עובר בבל יחל דברו על זה שהוא אכל אתמול את הכיכר. לפי רב יהודה, הרי היה אסור לו לאכול היום את הכיכר, נכון? כי אם הוא יאכל היום את הכיכר והוא יעבור על הנדר, הרי מחר אולי הוא ילך, ואז יקיים את התנאי, ואז נדר חל, ואם כן, אסור לו לאכול את הכיכר הזה. לכן אתה אומר לו, כבר היום אל תאכל את הכיכר, אז אם הוא לא אכל את הכיכר, מותר לו מחר ללכת, אז למה לא כתוב מהלך? למה מהלך לא? וכאשר של הרב יהודה. תרצת הגמרא, אמר לך רב יהודה, הוא הדין דליתני מהלך, באמת היה צריך להיות כתוב בברייתא שמותר לו ללכת, כי אתמול היה אסור לו לאכול את הכיכר. אלא היידי דקטני רישא, מכיוון שבחלק הראשון בברייתא כתוב לשון אכל, שאם הוא אכל את הכיכר ביום הראשון, אסור לו ללכת לאותו מקום ביום השני, זה לא מתני לי אוכל, כי אולי יכול לכתוב שהוא אוכל לכתחילה, כי הרי אסור לו לאכול לכתחילה, כי חוששים שמה, הוא יקיים את התנאי מחר, ואז יחול הנדר שאסור לו לאכול את הכיכר היום. אחרי תני סייפה, לכם בחלק השני בברייתא כתוב לשון הלך, אפילו שבאמת אפשר לכתוב מהלך. למדנו במשנה, בעלה אומר לאישה שלו, קונם שאני משמשך, הרי זה בבעל יחל דברו, והוא באמת נאסר. שואלת הגמרא, איך הוא יכול לאסור על אשתו את הדבר הזה? והמשתעבד למדאורייתא דכתיב, שהערה, כסותה ועונתה לא יגרע, ועונתה זה תשמיש, התורה מחייבת אותו. וכמו שאדם לא יכול לאסור את נכסי חברו על חברו, אני אוסר עליך את הבית שלך, אדם לא יכול לעשות דבר כזה. אז ככה הוא גם לא יכול לאסור עליה, דבר שהוא משועבד לה, זה בעצם דבר שלה, במידה מסוימת. תרצת הגמרא, באמת אדם לא יכול לאסור על אשתו את עונתה. למדובר כאן באומר, קונה מנעת תשמישך עליי, הוא אוסר על עצמו את הענה. והלא קניחה לבית תשמיש, אסור לו ליהנות. אז לכן, הנדר חל. כמו שמצאנו, דאמר רב כהנא, אישה שאומרת לבעלה, קונם תשמישי עליך, הנדר לא חל, קופין אותה ומשמשתו, אם הבעל ירצה. למה? כי גם האישה, דשעבוד משעבדת לי. אבל אם היא אומרת, קונם הנעת תשמישך עליי, אז הנדר חל ואסור, היא אסורה על הבעל. למה? שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו. רואים מכאן שאפילו שהאישה לא יכולה להפקיע את השיעבוד שהיא משועבדת לבעל, היא יכולה לאסור על עצמה שהיא תהיה אסורה ליהנות ממנו. אותו דבר גם הבעל, הוא לא יכול להפקיע את השיעבוד שלו שהוא משועבד לאשתו, אבל יכול לאסור על עצמו את ההנאה ממנה, ואפשר יהיה לקפות עליו ליהנות ממנה, והנדר באמת יחול, ועד כאן דף ט"ו.